תמורה, דף י' ג', מתחילים בעזרת השם, ארבע שורות מלמעלה, ואין תרומה אחר תרומה חולי. גם מעשים טובים, לפעמים אפשר לעשות אותם רק פעם אחת. אדם שהפריש תרומה מהפירות, יכול להפריש פעם אחת את התרומה הזאת. אם הוא בא ומפריש אחר כך פעם נוספת, אז הדין של התרומה השנייה זה כמו שאר הפירות שנשארו, אין לזה שם של תרומה. אומרת הגמרא מתניתין מני, לפי מי הולכת המשנה שלנו שאומרת שאי אפשר לעשות, להפריש תרומה פעם נוספת, רבי עקיבא היא, זה הולך לפי דעתו של רבי עקיבא. דתנן, משנה מלמדת, השותפים שתרמו זה אחר זה. היו שני אנשים, שותפות יש להם בפירות, ובא השותף הראשון הפריש תרומה על כל הפירות, גם של השותף השני, ובא השותף השני אחר כך הפריש גם כן תרומה על כל הפירות, גם של השותף הראשון. אז על זה מלמדת אותנו המשנה, רבי אליעזר אומר, תרומת שניהם, כל אחד על החלק שלו כמובן, תרומה. זאת אומרת, השותף הראשון שהפריש תרומה על הכל, אז רק חצי מהפירות יש להם דין תרומה על החצי של השותף הראשון, והתרומה שהפריש השותף השני, חצי ממה שהוא הפריש, זה באמת יהיה תרומה על חצי מהפירות, מה ששייך לשותף השני. זו דעתו של רבי אליעזר. רבי עקיבא אומר, אין תרומת שניהם תרומה. זאת אומרת, גם לא של השותף הראשון. שתי התרומות אין להם דין של תרומה. למה? מכיוון שהראשון תרם שלא לדעתו של השני, והשני תרם שלא לדעתו של הראשון, ואדם שתורם שלא לדעת בעל הבית, אין תרומתו תרומה. וחכמים אומרים, אם תרם הראשון כשיעור, אם הוא תרם בדיוק אחד מ-50, שזה שיעור של תרומה של עין בינונית, זאת אומרת אדם בינוני שלא נדבן גדול ולא קמצן גדול, אז הוא נותן תרומה אחד מ-50, יש לו לדוגמה 50 שאה של תרומה, הוא נותן שאה אחד, 50 שאה של פירות, הוא נותן שאה אחת של תרומה. אז אם הוא נתן באמת כמו השיעור הזה, אז התרומה של השני, אין תרומת השני תרומה. התרומה של הראשון כן תהיה תרומה על כל הפירות. ואם לא תרם כשיעור, דהיינו הוא נתן בשונה מהשיעור הרגיל, אז כמובן על החלק שלו, גם חכמים מסכימים שהתרומה שלו תהיה תרומה, אבל החלק של השני, רק תרומת השני תהיה תרומה. אז אם כן, כאן כשהמשנה שלנו מלמדת שאין תרומה אחר תרומה, אנחנו רואים שזה כמו דעתו של רבי עקיבא. שואל תוספות, איך אתה רואה שזה דעתו של רבי עקיבא? לפי רבי עקיבא, גם התרומה של הראשון אינה תרומה. הרי גם התרומה של הראשון אינה תרומה. אלא, לכן סוברים תוספות שלפי דעת רבי עקיבא, התרומה של הראשון היא כן תהיה תרומה במשנה שלמדנו. הלאה, עוד למדנו במשנה, ואין תמורה אחר, אין תמורה אחר עושה תמורה וכולי. זאת אומרת, שאם הייתה כאן בהמה של קורבן, לקחו בהמה של חולין ואמרו שהקדושה של הקורבן תעבור לבהמת חולין, אז באמת הבהמת חולין הופכת להיות בקדושה של תמורה. אבל אם עכשיו רוצים ללכת לעשות תמורה מהבהמה הזאת של התמורה בבהמת חולין אחרת, זה כבר אי אפשר לעשות. מה הייתה? מה? מאיפה המקור לזה מהפסוק? אמר קרא, והיה הוא ותמורתו. לא כתוב ותמורתם. כתוב לשון יחיד, תמורתו שלו ולא תמורת תמורתו. אי אפשר לעשות תמורה מהתמורה בעצמה. עוד למדנו במשנה, ואין הוולד עושה תמורה, זה לפי דעת תנא קמא, אי אפשר לעשות תמורה אם אדם הקדיש בהמה מעוברת, נולד לוולד שהוא בעצמו קורבן, הוולד הזה אי אפשר לעשות ממנו תמורה לפי דעת תנא קמא. דאמר קרא, פסוק אומר, והיה הוא ותמורתו יהיה קודש, דווקא הוא עושה תמורה ולא ולד. ורבי יהודה אומר, הוולד כן עושה תמורה, מאיפה המקור של רבי יהודה? דאמר קרא, והיה הוא תמורתו יהיה קודש, המילה יהיה מיותרת, בא לרבות את הוולד שגם הוא יכול לעשות תמורה בבהמת חולין. ורבנן שהם סוברים שהוולד לא יכול, אי אפשר לעשות ממנו תמורה, מה הם יעשו מהמילה יהיה? לרבות שוגג כמזיד. אם אדם הלך והתכוון להקדיש לקורבן שלמים, שחור, נאמר שור שחור, ויצא לו בטעות שור לבן, והוא הקדיש את השור הלבן במקום השור השחור, אז בהקדש לא יחול על זה שם של קורבן, כי זה טעות, הקדש טעות לא נקרא הקדש. אבל בתמורה, אם אדם בשוגג עשה תמורה על בהמה שהוא לא התכוון לעשות עליה את התמורה, כן יחול על זה שם תמורה, לרבות שוגג כמזיד. אומרת המשנה, העופות, אדם שיש לו קורבן עוף, עולה, חטאת, שתי סוגי קורבנות של עוף, או עולה או חטאת, לא עושים תמורה. וכן, והמנחות, אדם שמביא מנחה, יש כל מיני סיבות שאדם מביא, או שמביא נדבה, אחד מהחמש סוגי מנחות, שיש מנחות אחרות שהוא צריך להביא, אין עושים תמורה, אי אפשר לעשות תמורה ממנחה של סולת ושמן וכדומה. שלא נאמר בעניין תמורה, אלא ואם אמר ימיר, כתוב שם בהימה בבהימה, אז זה דווקא בהימה ולא עופות ולא מנחות. הציבור והשותפים, אין עושים תמורה. קורבן של ציבור, כמו קורבן תמיד, קורבן של שותפים שהקדישו ביחד, אי אפשר לעשות מזה תמורה. שנאמר לא יחליפנו ולא ימיר, לשון יחיד. לא יחליפנו ולא ימיר, לא יחליפו. ולא ימירו, אלא רק יחיד. לשון יחיד, יחיד עושה תמורה ואין הציבור והשותפים עושים תמורה. קודשי בדק הבית, אדם שהקדיש בהמה לדוגמה בשביל ההוצאות של לתקן את בדק הבית, לתקן את הדרוש תיקון במבנה בית המקדש, דבר גדול, אבל על כל פנים אין עושים תמורה. אין עושים תמורה. אתה לא יכול לקחת בהמה של בדק הבית, שאדם הקדיש אותה לצורכי בית המקדש, ולהגיד טוב, הקדושה של הבהמה הזאת תעבור לבהמת חולין. הבהמת חולין לא יעלה לו שום קדושה, למה? כי אין תמורה בקודשי בדק הבית. תנקם הסוברים שהטעם הוא מכיוון שבדק הבית לא נקרא קורבן, זה נקרא בדק הבית. אמר רבי שמעון, לפי דעתי קודשי בדק הבית כן נקראים קורבן, זה נקרא קורבן כמו שאנחנו נראה בהמשך מקור לזה. אז אם כן, למה אי אפשר באמת לעשות תמורה בקודשי בדק הבית? והרי מעשר בכלל היה. הרי מעשר בהמה מה זה? זה סוג של קורבן. איך עושים את הקורבן הזה? כל הוולדות שנולדו לאדם במשך השנה, מראש חודש אלול שנה שעברה עד ראש חודש אלול השנה הזאת, הוא פשוט לוקח את כל הוולדות שנולדו לו, מכניס אותם לתוך הדיר, מוציא אחת אחרי השנייה, העשירי, קודש להשם, מסמן אותו, זה יהיה קורבן מעשר בהמה. זה כמו כל הקורבנות, אפשר לעשות תמורה ממעשר בהמה, אסור לעשות, ואם אדם עשה, אז זה אמור להיות תמורה. עכשיו, נשאלת השאלה, אז אם כן, למה כתוב במיוחד במעשר בהמה את העניין של תמורה? הפסוק אומר את זה שם במיוחד. אז אומר, לפי זה, רבי שמעון, הרי מעשר בהמה בכלל היה, הוא היה בכלל כל הקורבנות, שבכל הקורבנות נאמר דין תמורה. ולמה יצא? למה צריך להזכיר בו את הדינים של תמורה בפני עצמו? אלא, זה בא להקיש תמורה למעשר בהמה ולומר. אז זה בא בשביל להקיש ולומר דבר כזה. לומר לך, מה מעשר בהמה? קורבן יחיד. אדם יש לו בהמות, אם הוא בעצמו זה הבהמות שלו, שנולדו לו, באופן מיוחד רק שלו, אז הוא נותן מעשר בהמה. שותפים לא נותנים מעשר בהמה. יצאו קורבנות ציבור, שמה בקורבנות ציבור אין גם כן את המושג של... זאת אומרת ככה, מה מעשר קורבן יחיד? ושמה התורה אומרת את הדין של תמורה, ככה בכל קורבן יחיד יש דין תמורה, אבל יצאו קורבנות ציבור שאין בהם דין תמורה. בשביל זה התורה כתבה במעשר בהמה במיוחד פעם נוספת את הדין של תמורה, כדי לעשות היקש וללמד אותנו שדין תמורה לא נוהג בכל הקורבנות ממש, אלא רק בקורבנות יחיד. דבר נוסף, ומה מעשר קורבן מזבח, לא בדק הבית, יצאו קורבנות בדק הבית שאין בהם דין של תמורה. למדנו שבקודשי בדק הבית אין בהם דין תמורה, מביאה הגמרא ברייתא בעניין הזה. תנו רבנן, יכול יהיו קודשי בדק הבית עושים תמורה, אדם יש לו בהמה שהוא יקדיש אותה לבדק הבית, ייקח בהמת חולין ויגיד שבבהמת חולין ייכנס הקדושה של הבדק הבית, ויהיה בזה דין תמורה, ככה הייתי יכול לחשוב. תלמוד לומר, בפסוק שכתוב לא יחליפנו, כתוב שמה קורבן, כלשון קורבן. מי שנקראו קורבן, שזה קשר הקורבנות, יצאו קודשי בדק הבית, שלא נקראו קורבן, זה תרומה, זה הקדש, מה שאתה רוצה תקרא לזה חרם, אבל זה לא קורבן. שואלת הגמרא, ולא? מה? בדק הבית אין לזה שם של קורבן? והתניא, הפסוק אומר שאדם שיש לו קורבן, מה? ואל פתח אוהל מועד לא הביאו להקריב קורבן? יקרת תקרת הנפש ההיא, עוונה בה. אדם שיש לו קורבן והוא הקריב את הקורבן הזה מחוץ לעזרה, חייב כרת. עכשיו, למה כתוב שם, מכיוון שכתוב שם קורבן, אומרת הברייתא, אי קורבן, שומע אני אפילו קודשי בדק הבית שנקראו קורבן. שגם את זה, אם אדם שחט קודשי בדק הבית מחוץ לעזרה, יהיה חייב כרת. איך אתה יודע שקודשי בדק הבית נקרא קורבן? כי העניין שנאמר, כשחזרו ממלחמת מדיין, אז אמרו שם פקידי הצבא, אמרו שם למשה רבנו, ונקרב את קורבן השם וגומר, הבאנו תרומה מתוך כל השלל של המלחמה, את קורבן השם, מביאים שם רשימה של תכשיטים וכדומה. תכשיטים זה קורבן? בדק הבית, קדושת בדק הבית. התורה קוראת לקודשי בדק הבית את הלשון של קורבן. אז אם כן הייתי חושב שגם אדם מקדיש בהמה לבדק הבית, אם הוא שחט את זה מחוץ לעזרה, יהיה חייב כרת. תלמוד לומר, ואל פתח אוהל מועד לא הביאו. אתה מבין על מה אני מדבר? אני מדבר על זה שאתה היה לך קורבן, והיית צריך להביא את זה אל פתח אוהל מועד. למה לא הבאת את זה אל פתח אוהל מועד? מה הקרבת את זה מחוץ לעזרה? כל הבא אל פתח אוהל מועד, אתה צודק? אם הייתי אמור להביא את זה לפתח אוהל מועד, להקריב את זה שם, חייבין עליו כרת, משום שרותי חוץ. אבל אם אתה מדבר על בדק הבית, וכל שאינו בא לפתח אוהל מועד, לא מקריבים את זה קורבן בתוך אוהל מועד. אין, חייבין עליו משום שחוטי חוץ, אבל בכל אופן מה רואים מפה? שאם היה כתוב קורבן, הייתי מרבה גם בדק הבית, כי זה נקרא ונקרב את קורבן השם, מדברים פה על בדק הבית. על מה? קודשי בדק הבית, יקרו קורבן? אז אם כן, איך אתה אומר לפי דברי הברייתא, שמזה שכתוב קורבן, מי שנקראו קורבן, בדק הבית לא נקרא קורבן, אין בו דין תמורה. אמר רבי חנינא לא קשיא. מה שאנחנו אומרים שבדק הבית נקרא קורבן, זה לפי דעתו של רבי שמעון. שמענו שלפי רבי שמעון, הוא הרי אמר, שמעשר בכלל היה, אלא לומר לך, מה מעשר קורבן מזבח, יצאו קורבנות בדק הבית, שלפי דעתו של רבי שמעון, בדק הבית נקרא גם כן קורבן, ואחד היו צריכים הקש מיוחד למעשר בהמה. כן, למה באמת רבי שמעון היה צריך הקש בדיני תמורה למעשר בהמה? למה הוא לא יכול להגיד פשוט? אתה יודע למה אין תמורה בבדק הבית? בגלל שזה לא נקרא קורבן, כמו שאמרו תנא קמא. אלא רבי שמעון סובר שזה כן נקרא קורבן. אז לפי דעתו, זה מה שנאמר, שזה נקרא קורבן. מה שאמרנו שבדק הבית לא נקרא קורבן, זה לפי דעת רבנן, במשנה שהם לא מסבירים, מאיפה אתה יודע שבבדק הבית אין את העניין של תמורה? מאיפה אני יודע? זה לא קורבן, למה שיהיה בזה דין תמורה? כך סובים תנא קמא, כי לפי תנא קמא אין שם קורבן לבדק הבית. רבי שמעון בא עם קש במעשר בהמה, כמו ששם אנחנו רואים שזה לא בדק הבית מעשר בהמה, אז ככה גם תמיד במעשר בהמה לא יהיה את העניין של, אז ככה גם בבדק הבית לא יהיה את העניין של תמורה, כמו שראינו בעריכות במשנה. בכל אופן בזה הם נחלקו. רבי שמעון במשנה בדק הבית יקרי קורבן, לפי דעת רבנן במשנה בדק הבית לא יקרי קורבן. שואלת הגמרא, ולא, וכי בדק הבית לא נקרא קורבן, לפי דעת רבנן, והכתיב, הרי הפסוק אומר מפורש, ונקרב את קורבן השם. זה מדובר על תכשיטים שהקדישו לבדק הבית, אז אתה רואה שהתורה קוראת לזה קורבן השם. אומרת הגמרא, כן, קורבן השם יקרה, ודאי, קורבן השם, אבל קורבן להשם, אנו סתם קורבן להשם, לא יקרה, זה לא נקרא בדק הבית. מביאה הגמרא ברייתא, תנו רבנן, עשית מעשר בהמה, מצוין. טוב מאוד, באמת נולדו לך 10 ולדות, באת בזמן, הכנסת אותם לדיר, הוצאת את אחת אחרי השנייה, העשירי, סימנת אותו קודש להשם, יפה מאוד. אומרת לך התורה, יצא לך העשירי, לא יבקר בין טוב לרע. כשיוצא לך העשירי, אל תחשוב, רגע, יש הוא באלמום, לא, אותו אני לא רוצה להוציא עשירי. הוא תמים טוב, אותו אני מוציא עשירי, אל תבקר בין טוב לרע. מי שיוצא עשירי, מי שפשוט לפי התור היה אמור לצאת עשירי, תן לו לצאת העשירי. ועוד אומרת לך התורה, ולא ימירנו, אותו עשירי, אל תקח אחר כך בהמת חולין ותגיד שהבהמת חולין תקבל את הקדושה של המעשר בהמה, לא ימירנו. למה נאמר? הרי ולא כבר נאמר, בכל הקורבנות, לא יחליפנו ולא ימיר אותו טוב ברע וגומר. מה צריך פסוק מיוחד לעניין מעשר בהמה? אלא, לפי שנאמר בשאר הקורבנות לא יחליפנו ולא ימיר אותו. את מי? משמע קורבן יחיד, גם קורבן ציבור וגם קורבן מזבח וגם קורבן בדק הבית. תלמוד לומר במעשר בהמה לא יבקר בין טוב לרע ולא ימירנו. עוד פעם כתוב שם את העניין של תמורה. למה עוד פעם נכנס העניין של תמורה במעשר בהמה? כדי ללמד אותנו רק מה שדומה למעשר באימה. רק בו שייך העניין של תמורה. אמר רבי שמעון, בוא אני אסביר לך איך זה, איך לומדים את זה מהפסוק. והרי מעשר בכלל היה, מעשר באימה הוא גם כן כמו כל הקורבנות, הוא היה בכלל של שאר הקורבנות, שבהם נאמר כבר הדין של תמורה. ולמה יצא? למה צריכים לכתוב מעשר באימה באופן מיוחד את דיני תמורה? לומר לך, מה מעשר? דבר ראשון הוא קורבן יחיד, אדם יחיד מביא את המעשר באימה מהבהמות שלו, וקורבן מזבח, מקריבים את זה קורבן, מעשר זה בקורבן, ודבר שבא בחובה, כל אדם שנולדו לו 10 ולדות, 10 ולדות, חייב להפריש מעשר באימה ולהקריב. ודבר שאינו בשותפות, כי שותפים פטורים ממעשר באימה, אף כל, צריכים את אותם 4 תנאים. קורבן יחיד, וקורבן מזבח, ודבר שבא בחובה, תכף נראה מה לא בא בחובה, ודבר שאינו בא בשותפות, וגם זה אנחנו נראה בהמשך איזה מקרה מדובר. גם כאן, בדברי רבי שמעון, אפשר לדייק שהוא סובר שקודשי בדק הבית נקראים קורבן, ולכן הוא ממעט ממעשר באימה קודשי בדק הבית, שדווקא קורבן שקרב על גבי המזבח, רק הוא יש בו דין תמורה ולא קורבן של בדק הבית. רבי אומר, רבי מתייחס לאותה שאלה ששאלנו בתחילת הברייתא, ורבי שמעון בא והסביר אותה בצורה אחת, רבי בא ולומד מזה דבר אחר. השאלה היא כזאת, הרי מעשר באימה היא כמו כל הקורבנות. אז בשאר הקורבנות כבר כתוב דיני תמורה. למה הדין של תמורה חוזר על עצמו במעשר באימה? רבי אומר, למה יצא מעשר מעתה? יש פה למעשה גרסה מאוד יפה שהשיטה המקובצת מביא שזה הגרסה הנכונה, ונקרא את הגרסה הזאת. למה יצא מעשר מעתה? לפי שיצא מעשר, 3 המילים האלה הוא מוסיף, לפי שיצא מעשר לידון בתמורת שמו, יצא לידון בתמורת גופו. זה הגרסה. עכשיו נסביר. אנחנו, לפני תפילת שחרית, יש לנו את הברייתא, רבי ישמעאל אומר, ב13 מידות התורה נדרשת בהן. יש כאלה שזוכים להגיד את זה כל יום, לפני התפילה, יש כאלה שאצלם זה אמצע התפילה כבר, הברייתא של רבי ישמעאל אומר. בכל אופן, יש שם הרבה כללים שבהם התורה נדרשת. חלק מהכללים, בואו ונודה, הרבה מאוד מעם ישראל לא מכירים. הכלל ה-11, כתוב שם הכלל כזה, כל דבר שהיה בכלל, היה בתוך הכלל, ויצא לידון בדבר החדש, אי אתה יכול להחזירו לכללו, אחרי שהוא יצא לידון בדבר החדש, אתה לא יכול להחזיר אותו חזרה לכלל הקודם שלו, עד שיחזירנו הכתוב לכללו בפירוש. מי שהבין, טוב מאוד. מי שלא הבין, גם כן טוב מאוד, כי עכשיו אנחנו נראה איזה יופי, אנחנו נבין את הכלל הזה בעזרת השם. אז ככה, אומר רבי, למה יצא מעשר מעתה? למה מעשר באימה יצא מהכלל? כן, הרי כל דבר שהיה בכלל, מעשר באימה הרי היה בכלל של כל הקורבנות שחייבים במעשר באימה, שחייבים בתמורה, חייבים בדיני תמורה. למה מעשר באימה יצא מן הכלל הזה? היה בכלל ויצא לידון בדבר החדש. מה הדבר החדש שהוא יצא לידון בו? אז אומר ככה, למה יצא מעשר באימה לידון, למה יצא מעשר מעתה? זאת אומרת, למה יצא מעשר באימה מתוך שאר הקורבנות, כמו שאמרנו, שכותבים דיני תמורה במעשר באימה באופן מיוחד? אז כאן מגיעה התוספת של הגרסה, לפי שיצא מעשר, וכמו שכתוב, לידון בתמורת שמו. זאת אומרת, יצא לידון בדבר החדש. תמורת שמו. איפה שמעת המושג הזה של תמורה שמענו? תמורת שמו? מה זה תמורת שמו? זה דין תמורה, דבר חדש שיש אותו רק במעשר באימה. אדם שספר, זאת אומרת, נולדו לו הולדות חדשים במהלך השנה, מראש חודש אלול שנה שעברה, עד ראש חודש אלול השנה, הוא כונס את כל את הולדות שנולדו לו במהלך השנה הזאת, לתוך דיר, פותח פתח שיכול רק בהמה אחת יכולה לעבור דרכו, ומוציא אחת אחרי השנייה, וסופר את הראשון, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, פה פתאום הוא התבלבל, אולי קיבל איזה טלפון, אולי מישהו סימן לו משהו, ולתשיעי הוא קרא בטעות עשירי, ולעשירי הוא קרא תשיעי, ול-11 הוא קרא עשירי. מסכת בחורות הגמרא בדף סמך שם כותבת ששלושתם קדושים, כל אחד יש לו דין אחר. ה-11 הוא נקרא תמורת שמו. במקום לקרוא לעשירי העשירי, קראו ל-11 העשירי. אז עשו פה תמורה של השם. נתנו ל-11 את השם העשירי, ומעשר בהמה נידון בתמורת שמו, שגם ה-11 יש לו דין של קורבן, בגלל הכוח של התמורה, ומקריבים אותו כקורבן שלמים. עכשיו, מכיוון שבמעשר בהמה הוא יצא מהכלל של דיני תמורה, לידון בדבר החדש, תמורת שמו, אז מה ההמשך של הכלל? אי אתה יכול להחזירו לכללו, עכשיו כבר לא יהיה בו דין של תמורה יותר. אז אם כן, יצא לידון, הייתי חושב שיצא לידון בתמורת גופו, שכבר לא יהיה בו יותר דין של תמורה רגילה. הייתי חושב שלא יהיה בו דין תמורה רגילה, לכן יצא לידון בתמורת גופו, זאת אומרת, לכן התורה כותבת במעשר בהמה דיני תמורה, לומר לך שגם גם בו יהיה דין של תמורה. יהיה בו גם כן את הדין של תמורה רגילה. הגמרא בהמשך תרחיב יותר איך שזה בעצם הלימוד של הדבר שהיה בכלל ויצא לידון בדבר החדש, אז עד שיחזרנו הכתוב לכללו בפירוש, אז אתה יכול להחזירו לכללו. אנחנו נראה את זה בעזרת השם בהמשך. כאן המילים לומר לך הם בעצם, איך שהשיטה מקובצת מסביר אותם, זה לא באמת, זה מה שאנחנו לומדים מהלימוד, אלא אנחנו בעצם, זה כמו שהיה כתוב פה, ואיזה חילוקים יש בין תמורת שמו לבין תמורה רגילה. איזה חילוקים יש בין הקורבן, בין הבהמה 11 לבין תמורה רגילה של מעשר בהמה. אז הוא אומר פה כמה הבדלים. תמורת שמו, נחדד שוב, זה הבהמה 11 שקראו לה עשירי בטעות ויש לה דין של שלמים. קריבה, קריבים אותה למזבח, זה קורבן שלמים. ותמורת גופו, אם האדם עושה תמורה מהבהמה הרגילה של המעשר בהמה, אינה קריבה. הדין הוא ששולחים אותה למראה עד שיש בה מום, ואז אוכלים אותה תוך ירושלים. עוד הבדל, תמורת שמו נגאלת. אם יש בה מום, פודים אותה. תמורת גופו אינה נגאלת, אלא ברגע שיש בו מום אפשר לאכול את הבשר בלי לפדות. תמורת גופו חלה על דבר הראוי, דהיינו בהמה שלמה בלי מום, וגם על דבר שאינו ראוי. יכול לחול גם על בעל מום, התמורה הרגילה. אבל ותמורת שמו, ה-11 שקראו לו העשירי, היה בעל מום, אין בו קדושה של שלמים. אינה חלה אלא על בהמה תמה שאין בה מום, דבר הראוי בלבד. בסדר? אז זה בעצם ההבדלים בין המושג החדש שלמדנו תמורת שמו לבין תמורה רגילה שאנחנו מכירים, תמורת מעשר בהמה. עכשיו, במהלך הדברים אנחנו הרחבנו באמת בתחילת דברי רבי, מאיפה היה עולה על דעתנו לומר שבגלל שיש במעשר בהמה את המושג שנקרא תמורת שמו, לכן לא יהיה בו דין תמורה. אבל כאן הגמרא מבארת את זה והיא קודם כל שואלת. אנחנו כבר הסברנו את זה במהלך הלימוד, אבל אנחנו נראה את זה בתוך הגמרא ואז זה ירחיב טיפה יותר ויחדד יותר. אומרת הגמרא, שואלת הגמרא, אמרי, משום, מה אמר רבי? שמכיוון שמעשר בהמה יצא לידון בדבר החדש, יש פה דבר שנקרא תמורת שמו. הייתי חושב שלא יהיה בו דיני תמורה רגילים. שואלת הגמרא, משום דרבי רחמנה, דאית בי תמורת שמו, איגרוי איגרה? בגלל שהתורה מרבה למעשר בהמה דין חדש ומיוחד ונפלא של תמורת שמו, אז זהו, ירד ממנו המושג של תמורה שיש בכל הקורבנות? למה? אומרת הגמרא, למה? בגלל הכלל של רבי ישמעאל, אין דאמרינן, מאי דרבי רבי, ומאי דלא רבי לא רבי. מה שהתורה מרבה תמורת שמו, הייתי חושב שיתרבה. מה שהתורה לא מרבה, אם היא לא הייתה מרבה תמורה רגילה, לא הייתי מרבה. שואלת הגמרא, ועם יחי תהיתי, ואת זה מאיפה אתה לוקח? אבל אנחנו, יש לנו את זה, כל יום יש כאלה מאיתנו שאומרים את הכלל הזה של רבי ישמעאל. כאן הגמרא מביאה את זה בלשון קצת שונה, אבל זה אותו משמעות. אמר רב הונא אמרי לרב יהושע, משום הברייתא שפותחת את תורת כהנים, שפותחת לנו גם את היום לחלק מאיתנו. דהווה, המעשר היה בכלל דיני תמורה, כי מעשר בהמה הוא כמו כל הקורבנות, היה בו דיני תמורה. ודבר הבא, לידון בדבר החדש, פתאום דנו פה תמורה חדשה, תמורת שמו, ואין בו אלא חידושו בלבד. בדבר שיצא לדון בדבר החדש, אי אתה יכול להחזירו לכללו, רק הדבר החדש שיש בו, וזהו. עד מתי לא יהיה בו את מה שהיה בתוך הכלל, את כל דיני תמורה? עד שיחזרנו הכתוב לכלל לא בפירוש, שהתורה תגיד במפורש מעשר בהמה, שלא יבקר בין טוב לרע, ולא ימירנו, שגם במעשר בהמה אין את דיני תמורה. בסדר? עד שיחזרנו הכתוב לכלל לא בפירוש, החזיר! אז יש פה דיני תמורה, תמורת גופו גם. אמר לי רב נחמן בר יצחק לרבה, לפי דעתו של רבי שמעון, זאת הייתה הדעה הראשונה, דאמר שתמורה נוהגת רק בדבר הבא בחובה. מה הוא מתכוון? עולת חובה אידה עבדה תמורה? אפשר יולדת. צריכה להביא אחד מהקורבנות, קורבן עולה. חייבת, תורה מחייבת אותה, פרשת הזריע. או מצורה, קורבנות של המצורה. זה עולת חובה. אידה עבדה תמורה, העולת נדבה, לא? אם אדם יש לו נדר נדבה שהוא התנדב או נדר להביא קורבן עולה, הוא לא יהיה לזה דיני תמורה. זאת אומרת, אם הוא ייקח בימת חולין ויגיד שהקדושה של הקורבן עולה תעבור, זה לא יעבור, בגלל שזה לא חובה. זה מה שהתכוון רבי שמעון. אמר לעזרא וענה לו, לא, ודאי שזה חל גם על עולת נדבה. עולת נדבה נע מכיוון דקיבלה עלי, ברגע שמאדם אומר הרי עליו להביא עולה, אז באותו רגע זה הפך להיות קורבן חובה. או שמאדם אומר הרי זו, הבהמה הזאת תהיה עולה. זה גם כן הופך להיות קורבן חובה. אז זה ודאי שיהיה בזה דין תמורה, עבדה תמורה. ולא נצריך אלא לעולה, שבאדם לא היה חייב להביא את הקורבן עולה הזה. הבא מן המותרות, למשל, אדם היה חייב להביא קורבן אשם, שנאבד נאמר, והתכפר באשם אחר, ואז נמצא האשם הראשון, שהוא ניתק לראייה. זאת אומרת, עכשיו צריך לתת לו לאשם שנמצא, שבעליו פה התכפרו באשם אחר, צריך לתת לו לצאת למראה עד שיהיה בו מום, ואז פודים אותו ובכסף יקנו קורבן עולה. העולה הזה הוא נקרא עולה לא של חובה. וזה, בעולה הזאת לא יהיה דיני תמורה. שואלת הגמרא, מייקה סבר, מה סובר רבי שמעון לגבי אותם דיני מותרות של אשם וחטאת? שזה הזכרנו למשל הדוגמה של אשם, שאדם מנבד לו, הפריש אחר, הקריב, ואז מצאו את הראשון וכדומה. מה סובר רבי שמעון לגבי אותם הקורבנות? איקה סבר לה כמנדה אמר, מותרות של חטאות והאשמות לנדבת ציבור רזלי, שיש להם דין של עולת ציבור, נו פשיטה דלא עבדי תמורה. אין תמורה בציבור, אין דיני תמורה בקורבן ציבור, אז אם זה עולת ציבור אז ודאי שלא יהיה בזה דיני תמורה, אז מה צריך באמת את הלימוד המיוחד? אלא חייב להיות שרבי שמעון סביר עלי כמנדה אמר, מותרות של חטאת והאשם לנדבת יחיד אזלי. מי סובר את הדבר הזה שאני מביא קורבן עולת יחיד ממותר של חטאת והאשם? מן שמת ליהי סברה שמותרות הולך לקורבן יחיד, עולת יחיד? הגרסה פה רבי אלעזר. רבי אלעזר, איזה רבי אלעזר? אשם אינן לי בעד יד עבדה תמורה. רבי אלעזר סובר שעולה שבאה מהמותרות כן עושים ממנה תמורה. אז לא מסתדר עם רבי שמעון. דתניה, עולה באה מן המותרות עושה תמורה, דברי רבי אליעזר. רבי שמעון חולק על רבי אלעזר. רבי שמעון חולק על דבריו של רבי אלעזר. רבי שמעון לא מסכים עם זה. אומרת הגמרא, נכון, עם זה הוא לא מסכים, אבל בדבר אחד הוא כן מסכים איתו. רבי שמעון סבר לה כבתי, כמו רבי אלעזר, בחדה. הוא סובר שבאמת מותר חטאת ומותר אשם הולך לקורבן עולה של יחיד. כך סובר רבי שמעון, כמו רבי אלעזר בעניין הזה. הוא פליג עלי בחדה בעניין אחר. באיזה עניין? זה רבי אלעזר סבר, עולה הבא מן המותרות, זה נחשב קורבן יחיד, ועושה תמורה. אפשר לעשות ממנו תמורה. ואי הוא סבר, מכיוון שזה לא קורבן שבא בחובה, אין עושה תמורה. אמרנו לפי דעת רבה, שהוא מסביר שמה שאמר רבי שמעון, שדין תמורה זה רק נוהג בקורבנות חובה, ולא במה שלא חובה, הוא מתכוון להגיד שבמותרות של אשם וחטאת, אין דין של תמורה. אמרנו שאם אדם מביא, למשל, קורבן עולה ממותר של אשם או ממותר של חטאת, אין בזה דין של תמורה. אם הוא ימיר את זה בבימת חולין, לא יהיה קדושה של תמורה בבימת חולין. שואלת הגמרא היא, הכי, דבאי רבי אבין. רבי אבין הביא שתי שאלות בדברי רבי שמעון. הוא הביא שתי שאלות. שאלה ראשונה, הוא שואל שאלה כזאת. הפריש אשם להתכפר בו. כן, רבי שמעון סובר, לפני כן, רבי שמעון סובר, עוד דבר שסובר רבי שמעון, שאחרי שעשו תמורה פעם אחת, אי אפשר לעשות תמורה פעם אחרת. עכשיו, שאלה של רבי אבין, היא בשני מקרים. מקרה אחד, אותו קורבן, אבל זה בשתי בהמות. באיזה מקרה זה מדובר? הפריש אשם להתכפר בו. אדם חטא וזה חטא שצריך להביא קורבן אשם להתכפר, הפריש קורבן אשם. והמיר בו. אחר כך הוא הלך, לקח בהמת חולין, ואמר שהקדושה של האשם תעבור לבהמת חולין הזאת. התוצאה היא ששניהם קדושים, ותמורתו יהיה קודש. נהיה מום בקורבן אשם. חילל אותו על בהמה אחרת שהיא תהיה קורבן אשם במקום. עכשיו, השאלה היא, יש לי פה קורבן אחד שהוא אשם, אבל זה כבר שתי בהמות. התחלה היה את הבהמה הראשונה, נהיה במום. עכשיו יש פה את הבהמה השנייה שעשו בה, חיללו את הבהמה הראשונה לבהמה השנייה הזאת. האם הבהמה השנייה הזאת אפשר, כן יהיה אפשר לעשות בתמורה? זאת הייתה שאלה ראשונה שלו. שאלה שנייה, לא נהיה מום. לא נהיה מום. אלא מה? בן אדם מפריש קורבן אשם והקורבן אשם נאבד לו. מה הוא עושה? נתכפר באשם אחר. אחרי שהביא קורבן אשם אחר, מצאו את האשם הראשון. וניתק זה לעולם. מה עושים עם האשם הראשון? צריך לשלוח אותו למראה, בשביל שכשיהיה בו מום, יפדו אותו ויקנו בכסף קורבן עולה. פה, זה בהמה אחת. התחלה הפרישו אותה לאשם, עכשיו הופכים אותה לעולה. אז גם פה, פה רבי יוחנן שאל, לפי רבי שמעון, האם כן יהיה אפשר לעשות פה תמורה מהקורבן עולה שנהיה מהקורבן אשם הזה? מה הוא שיחזור ויאמיר בו? עכשיו, לפי מי הוא שואל את השאלה הזאת? הליבא דמן, אילי מה הליבא דרבי שמעון, שרבי שמעון אומר שאי אפשר אחרי שאדם עשה תמורה בקורבן פעם אחת, הוא לא יכול לעשות תמורה פעם נוספת. האמרת רבי שמעון סבירה ליולה הבא מן המותרות, זה לא נחשב כמו קורבן חובה, כמו שמעשר בהמה זה קורבן חובה, ואין עושה תמורה. העולה הזאת אם מלכתחילה לא יכולה לעשות תמורה, אז מה, לא מתחילה השאלה אם זה שתי קדוש, אם זה אותו קורבן, זה לא אותו קורבן. עולה הבא מן המותרות, אין בה תמורה. אז מה השאלה? אומרת הגמרא, אני אגיד לך מה השאלה. רבי אבין, אחי קמי בא אליי. זה היה הספק של רבי אבין. אם משכחת תנא, דקאי כרבי שמעון, אם תמצא תנא שמצד אחד סובר כמו רבי שמעון דאמר, אין ממירין וחוזרים וממירין. אחרי שעשית תמורה בקורבן אחד, אתה לא יכול לעשות תמורה באותו קורבן פעם נוספת. וסביר עלי מצד שני, כרבי אלעזר, דאמר עולה הבא מן המותרות, עושה תמורה. צד שני הוא סובר כמו רבי אלעזר, שעולה שבאה מן המותרות כן אפשר לעשות בתמורה. מה הוא שיחזור ויאמיר בו? האם זה נקרא אותו קורבן או שזה נקרא קורבן אחר? גוף אחד, שתי קדושות. בשני גופים וקדושה אחת מהי? מה יהיה הדין? כשאדם הפריש קורבן אחד ונהיה בו מום, והוא חילל אותו בקורבן אחר. עכשיו לפני שנהיה מום, הוא עשה בו תמורה. עכשיו אחרי שנהיה בו מום, הוא חילל אותו על קורבן אחר, הוא בא עכשיו לעשות עוד פעם תמורה. האם יש בזה דין תמורה או לא? ואם תמצא לומר קדושה אחת, לא. ולכן אי אפשר לעשות בו תמורה פעם אחרת, כי זה עדיין נשאר אותו סוג קורבן, אלא שתי קדושות וגוף אחד, מהי? מה יהיה הדין אם אדם מפריש קורבן אשם וזה נאבד לו, יקריב קורבן אחר לאשם, ואז מצאת הקורבן הראשון, ואז הקורבן הראשון הופך להיות כמו קורבן עולה, אחרי שהוא יוצא למראה וכו'. אז אם כן, השאלה פה, האם אפשר לעשות תמורה פעם נוספת או לא? טיבאי. וזה נשאר כמו טייקו. רש"י כותב שבלשון ירושלמי אומרים טיבאי. כמו טייקו בלשון בבלי. זאת אומרת, השאלה הזאת נשארת בספק. הדרן הלך, פרק ראשון בשעה טובה ומוצלחת של מסכת תמורה, ועד כאן השיעור על דף י' ג'.